הרב הראשי לשעבר, הרב אליהו בקשי דורון, שתשובותיו מגיעות אלינו כשהן טריות וחמות הלכה למעשה, ואחר כך גם זכינו שיעלו על הדפוס בכרכים של שו"ת בניין אב ומאמרים שונים שהרב כותב. הרב יעסוק היום בנושא של בחירת מין העובר. דילמות בנושא הזה עולות חדשות לבקרים מנימוקים שונים. יש הרוצים בן או בת כדי להשלים את קיום מצוות פרייה ורבייה, יש הרוצים כי מרגישים שאחרת המשפחה עדיין איננה שלמה, או משום שיקולים שנקרא להם כבוד המשפחה, ויש הנדרשים לסוגיה עקב נשאות של מחלה שעוברת בתורשה רק דרך בנים או רק דרך בנות, ובחירת מין העובר יכולה למנוע את העברת המחלה לדורות הבאים. איך עושים? יש שיטות איך דואגים שההיריון הבא יהיה היריון של בן או של בת, יש שיטות טבעיות שיכולות להעלות את ההסתברות לבן או לבת, שיטות של דיאטות, שיטות של כל מיני דברים שמשפיעים על מליחות הגוף, על חומציות, על כל מיני דברים שיש בהם כדי להשפיע בדרך כזו או אחרת. יש שיטות של הפרדת זרע, שכן הקביעה של מין העובר תלויה באיזה תא זרע הוא זה שיפרה את הביצית, התא הזכרי או תא נקבי. אפשר לעשות הפרדה מלאכותית בין התאים ולהחזיר לאישה רק תאים זכריים או נקביים, ובהתאם לצפות שהילוד יהיה כזה או כזה. כמובן שזו לא שיטה מדויקת ומוכחת מספיק, מדברים על 80-85% כשמתחילים מ-50 לא מ-0. ויש את השיטה המתקדמת ביותר של PGD, שבה פשוט מבין העוברים בוחרים את העוברים, את העובר הזכר או הנקבה, ואחרי שאפשר לבדוק גם אם הוא בריא או לא בריא, ומחזירים לרחם רק את העובר המתאים על מנת שההיריון יהיה באמת כמצופה, ללא המחלה או ללא הנשאות שאותה רוצים למנוע. הדברים האלה כמובן טומנים בחובם הרבה שאלות הלכתיות. כמו כל הדוברים, גם הרב יאלץ לקצר בדברים על מנת שנוכל לעמוד בתנאים של הכנס, אבל הדברים ארוכים וכתובים כבר גם בדפוס, אפשר יהיה לקרוא וכאמור לשמוע גם בקלטות וגם בחוברת. יש כל
במעשים הלכתיים ברוב הכתובים וכתובים יותר, אבל הייתי רוצה לדבר הפעם יותר מבחינה רעיונית. אנחנו שומעים, שמעתי את ההרצאה האחרונה על הברכה הגדולה בידע החדש הולך ומתקדם יותר ויותר, בפרט בנושא הילודה, מצילים נפשות וכדומה. אבל רציתי לשים לב, להדגיש או לתת דוגמה עד כמה הידע יש בו מצד אחד ברכה רבה, אבל ככל שיש המדע והטכנולוגיה מתקדמת, צריכים להיזהר היטב שהידע שהארץ נתן לבני אדם לא יביא לסיכון. וכדאי לזכור, כתוב כל ברוך השם ביום ליום הידע והטכנולוגיה נותנים למרחוקים רחבים אפשרות ברכה גדולה רבה. אין חדש תחת השמש, הכל נעשה משש לימי בראשית, אבל הקדוש ברוך הוא נתן וכשם ברא אלוקים לעשות, נתן לארץ, נתן לבני אדם כדי שיאכלו וידעו ויתפתחו יותר. יש במדרש שכשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לקח את האדם הראשון, נתנו לאדם הראשון, והראה לה את כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה כמה מעשיים מתוקים, נעים ומתוקנים. וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. אבל תן דעתך שלא תחריב את עולמי. כדאי להתבונן בדברי המדרש. הקדוש ברוך הוא לקח את האדם הראשון ואמר לו, ראה כמה מעשיי נעים ומתוקנים. הקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את כל הבריאה כולה. הוא הראה לו לא רק מה רבו מעשיך השם, אלא גם כמה כולם בחוכמה עשית. ידע את סודות הבריאה בכלל, לא רק הראה לו את הבריאה בעיניים, לא רק מגד במעשיך השם, על כמה כולם בחוכמה עשית. אבל האדם ידע והראה לו באמת לא רק את מעשים של הקדוש ברוך הוא, אלא כוח מעשה הגידה, גם את הפוטנציאל שיש בכל הבריאה כולה. והיום אנחנו רואים את זה כמה זה יותר ויותר, כמה יש תחכום בכל דבר ודבר. אבל פה, בתחכום הזה, יש את ההזרה. כל מה שבראתי בשבילך בראתי. אבל העולם ברא בתחכום אדיר, אבל נתן לו את האפשרות את הידע, לפתח את הידע ולעשות אותו יותר ויותר. אבל תן דעתך שלא תחריב את העולם. יש ברכה גדולה בסיכון, בידע, אבל יש גם סיכון שבידע אדם יכול גם להרוס את העולם. והיום בדור שלנו לא צריך לדעת עד כמה יש סיכון בתן דעתך שלא תחריב את עולמי, כשאנחנו נמצאים בגילויים של אטום ופצצות האטום, יש ברכה בדברים, אבל כמה סיכון יש ממש פשוטו כמשמעו שלא תחריב את עולמי. עכשיו ניגש לנושא המיוחד. אחד המקומות שיש הידע, יש להם ידע אדיר ומפותח ויש בו ברכה בעולם, זה הידע שאנחנו יודעים היום בתהליך הלידה, תהליך יצירת הוולד. בזמנו ידוע על יצירת ההיריון בתהליך הלידה, אבל היום ברוך השם יש מעקב, כפי ששמענו, רואים כבר את הכל מראש ויודעים וכמה ברכה יש בידע הזה. השיעור ההפלות ירד, תמותות תינוקות ירד באחוזים עצומים. מראש יודעים, ראינו עכשיו, כאן שמענו גם, וראינו איך אפשר להציל ולפתח תוך כדי הידע הזה. וברוך השם. אבל יש סיכון בידע הזה. היום למשל, דרך הידע הזה, מה שלא היה אף פעם, אבל אפשר, דרך הידע, זוגות שלא היה להם שום סיכוי להביא ילדים, עקרים ועקרות, יכולים היום דרך הידע הזה לקבל תרופות וניתוחים וכל הדברים, ואחד הניסיונות הכי חשובים שהיום אפשר, עקרים ועקרות יכולים להביא ילדים לעולם דרך הפריה חוץ גופית שדרכם וברוך השם. אם פעם זה היה דבר שאסרו אותו כמעט רובם מחשש של הסיכונים הקדומים של תערובות וכדומה, הביאה, יש אחד שידע לציין ולהזכיר שמכון פועה עם השמירות המרבית נתן אפשרות לרבנים להתיר את הדבר שמתירים, אבל רק ובאמת ההיתר הוא רק שיש את ההשגחה המרבית של יום יום של הדבר הזה, אבל דרך ההפריה חוץ גופית הזאת, ופשוט המדובר כשלוקחים את הזרע הבעל ואת הביצית, מפרים אותם ורק אחר כך משתילים אותם לרחם האישה, וזה אפשר להציל אנשים כאלה שלא יכלו להביא את זה דרך כל הארץ. אבל יש עוד חידוש יותר גדול, שבזמן שהעובר נמצא מחוץ לרחם, אפשר, כפי שהזכירו כאן, למיין, לראות אם זהו זכר ונקבה, יותר מזה אפשר למיין ולראות בין האיברים שיש בהם נשאים של, של מחלות ולהכיר את העובר שהוא תקין שאפשר להביא אותו ליחידו. זה ברכה גדולה ביותר, בפרט לא רק לחשופי בנים, יש לצערנו אנשים חשופי בנים שיכולים להרות ויכולים להביא ילדים, אבל ילדים שנרגורים להם להפלות וילדים שהם מעלי מומים קשים שלא יכולים למעשה להביא ילדים, אבל בדרך הזאת אפשר למיין את הקופה, לדחות לו, ואז אפשר למשל לבדוק את מחלת ההמופיליה נמצאת רק אצל הזכרים ולא אצל הנקבות. אפשר מראש למיין בין העובר הזכרי לעובר הנקבי, ומראש לבטא שהאישה הזאת שלא יכול, הזוג לא יכול להביא, אני יביא בילדה נקבה שאין בה את הבעיות האלה. אם כך, אבל יש כאן בסוד הזה שחיפשו אותו כדי להציל לאותם אנשים. הסוד התחיל כשחיפשו בידע איך להציל את אלה שאין להם את הילדים, גילו עכשיו שאפשר למיין ולבחור בין זכר לנקבה. וכשהעולם מתפתח יותר, השאלה היא כמה באמת הידע הזה שיש בו ברכה ומציל אנשים יכול להביא לסיכון גם של חורבן העולם. משום שאפשר, כשיש מדרון חלק, אפשר לעשות את זה אנשים יותר מזה. היום יכולים מבחינה גנטית, לפני שהעובר נשתל ברחם אמו, לראות את הבדיקה גנטיות מה מצבו, לא רק אם יש לו בעיות שנשא, של נשא של מחלות, אלא בדרך הפגיעות גנטיות אפשר לראות את הצורה שלו, את הצבע העיניים שלו. בקיצור, אפשר להגיע למצב שבמשך הזמן יכולים לפתח למצב שאפשר להזמין, לא רק אם זה בן או בת, אפשר להזמין אם זה יש לו עיניים כחולות או עיניים צהובות ירוקות, ואפשר להזמין לאדם לפי נצר. אבל החשש הגדול ביותר ולכאורה שיהיה דבר כזה, זה לא רק שנאבד את האיזון בין המינים והעולם יגיע לדבר, אבל אני אתן לכם דוגמה, דוגמה מעשית בנושא הזה, עד כמה באמת צריכים להיזהר למה שהמדרש אומר, שכל מה שבראתי בשבילך בראתי, ואתה רואה כמה אנשים מתוקנים ויש לך ידע וידע, אבל דווקא בידע תן דעתך שלא תחריר את עולמי. ואני אביא דוגמה מעשית, בידע הזה של, של לידה, ודומה מה שקורה בבעלי חיים. וכשם שיש היום ידע של צורת יצירת הולד, ואפשר לעקוב מתחילה ועד סוף על יצירת הולד ובזה להביא ברכה לעולם אצל הנולדים, המדע התפתח בעופות. יש, המדע התפתח, היום יודעים בדיוק איך נוצר, איך נוצר העוף, למעשה יוצרים תכף את העוף, ויש מדע מדויק איך עוף, איך האפרוח יוצא מהביצה, ואיך צורה, באיזה צורה, ואת הידע הזה מנצלים היטב. למשל, אם פעם תרנגולת הייתה צריכה לחכות 11 יום לדגור על הביצה כדי להביא את האפרוחים שלה, היום הסוד הזה נודע במדע, בידע, יודעים בדיוק את הטמפרטורה שצריכים את הביצים לגדל, יש נגירות, ומה שתרנגולת אחת עשתה 5-6 ביצים, היום במדגירה מכניסים 20,000 ביצים למדגירה, בטמפרטורה שיודע בדיוק במדויק של 11 יום, ואחד 11 יום יוצאים 20,000 מפרופים. אחר כך יש לנו היום את הידע בדיוק של גידול ופיתום של העופות, מה להאכיל אותם בצורה החסכונית ביותר, וכמה מגדלים אותם, וכך למעשה היום ככה תוצרת העופות, יש לזה ברכה עצומה. אפשר בידע הזה היום לעשות כמויות עצומות שהעולם צריך להם לגבי עופות, יש חיסכון במשאבים ואפשרויות עצומות ורואים את זה בעיניים. אבל מצד שני, אני רוצה לראות לכם דוגמה כמה הנדר הזה למעשה הרס את חייו, את החיים של האבות. בסירותי הייתי, היה לנו לול בבית, והייתי, אפשר היה לראות באמת כמה לבעלי החיים האלה יש את החיים שלהם בצורה שלהם. יש להם את החיים של האבות. וכל תרנגולת וכל לול היה מעין חיי חברה, היה תרנגול שקראו לו גבר, וכמשמעו היה גבר שסובב ודרכו מקרקרים תרנגולות שרואים עליו בהרסה, אבל היום אין את המושג הזה, ותכף נראה גם למה. למעשה, תרנגולות היו מסתובבים, מחפשים את המזון שלהם, והיה להם מזון, טעם במזון, חיפוש המזון. היום הכל למעשה, מהם החיים של העופות היום? אחרי שיודעים את הידע הזה, עופות למעשה גדלים היום בצורה כזאת שמגדלים אותם במדגרה. התרנגול, לא צריכים יותר את התרנגול שהיה מפרה את הזה. לא צריכים בכלל, לא את התרנגול, גם התרנגולת היא כבר לא היה את ההרגשה של דוגרת, שמטילה, שדואגת הכל פעמים במידה מסוימת לאפרחים. מה שיש, האוכל קבוע, אבל יותר מזה. קולעים אותם, היה להם מרחם מחייה לכל הפחות. קולעים אותם מה שלמעשה היום בעופות, מייצרים עופות וכלובים בתוך, רק לצורך ביטום, ויותר מזה. תתפלאו לשמוע, וזה נגיע לנושא שלנו של דגירת המין. לפני איזה 25 שנה הייתה בעיה קשה בעופות של טרפות, משום שהיום, ביום קריאת האפרוחים היו מחסנים אותם בזריקות, הזריקות הם מיד הצוואר, והיה, מי שזוכר, היה חשש גדול של טרפות, של כל העופות, היום שאסרו את זה ושהתירו, אבל נזקקתי ללכת אז היום, ואין את הבעיה שהיום מחסנים את העופות לא בזריקות, אין בעיה של זריקות, היום מחסנים את זה בריסוס והבלולים, שבזה מתקים אותם. אבל בזמנו היה צריכים בכפוח, בן ימו היה מקבל זריקה ליד הצוואר, והיה חשש כזה. הלכתי באחד המדגרות הגדולים בצפון, לראות את יום הפקיעה ולראות איך מזריקים את העופות. ראיתי שבאותו יום, שזימנו דווקא ביום ה-11 כל זה, פותחים את המדגרה ויוצאים לזה אלפים אלפים של אפרוחים. האפרוחים יוצאים מצייצים את הציוץ הראשון שלהם והם עוברים למסלול וכל האפרוחים, ויש מסלול שעובר ומעביר אותם ללול. אבל ראיתי שם היו בנות קיבוץ מסחר זאב רמת יוחנן ורמת יוחנן נדמה, ושתי צדדי המסלול שהיו עוברים, הפרחים בני יומם, היו עוברים בנות קיבוץ ובודקים וממיינים אותם ועושים מה שנקרא היום פרשת השבוע, את גזירת פרעה. היו בודקים את ההפרחים ואומרים כל בן הוא ואני אתן אותו, כל בת היא ואחריה. בודקים את ההפרחים, כל זכר זורקים אותו לשקית ניילון להשמדה, ובת היא ואחריה מראים אותה למסלול. אני עמדתי ונדהמתי, לא יכלתי לראות את זה, שרואים פעם ראשונה את האפרוחים על כל כך מצייצים לראשונה, ושאלתי איך עושים את הסלקציה היומה הזאת במקום. כל מה זה מסבירים לי פשוט, שכיום לא צריכים רק את התרנגולות המטילות לצורך ביצים, רק אחוז קטן ביותר צריכים אותם בתור ובעופות, לכן לא צריכים את התרנגולים בכלל. ואם ישירו אותם ורק יגרו להפסד, אז מותר לזרוק אותם. ואין להם ברירה, אז זורקים אותם. יותר מזה אמרו, שהיום מחפשים, שמחפשים את הידע איך להשיג את הביצים, שיהיה רק של תרנגולות. ובכלל לא יהיה מוצר של ביצים. הנה זו דוגמה, שמה שנקרא, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. את העולם של העופות, של התרנגולים, החריבו לגמרי. ובמה יחריבו את זה? בידע. יודעים היום להבדיל בין זה לזה. אבל אני אומר אותו דבר, זאת דוגמה. כמה יש סיכון בידע הזה שהיום אנחנו יכולים לדעת מראש, אם נדע מראש איך לייצר או איך להבדל, לבחור בין זכרים לנקבות. אם לא תהיה בקוסיות מסוימות, לא יהיה בעיה של פיצוץ הקוסים. ולא יהיה בעיה של פיצוץ הקוסים, ואתה ש... נכון שהיום אפשר לעשות את זה, כפי שהזכירו, רק בהפריה חוץ גופית. זה טיפול יקר וקשה, וזה לא קל. אבל לא יעבור היום ולדעת לאט גם הפריה חוץ גופית לא תהיה יקרה ולא תהיה מסוכנת, והמדע ישתכלל. ואז באמת, נעבור לפני בעיה קשה ביותר. לכן, בפרט בנושאים האלה, צריכים כל כך להיזהר מה מותר לעשות ומה לא לעשות, לא מה שאפשר לעשות. שאפשר, דברים שאפשר לעשות, תן דעתך שלא תחריב אותה למין. באמת, יותר טוב, יש הרבה דברים שיותר טוב שלא היו משהיו. הלוואי מי יתה והיה שפצצות אטום, לא ראינו אותה, לא ידענו ממנה בכלל, אבל כשידענו ממנה היום, כמה צריך לזהר שאת החיות העולם. כך בכל ידע, בפרט בידע הבסיסי של יצירת האדם, בכל כאן הדילמה. בדרך אגב, בדילמה הזאת זה לא דילמה הלכתית, תכף נדבר על זה להלכה, אבל בכל הארצות המתוקנות נותנים את הדעת היום מה מותר לעשות בהפרעה חוץ גופית ומה לא. והיום למשל, מבחינת החוק, בכל העולם לא מתירים הפריה חוץ גופית, אלא אם כן יש תנאים מסוימים לדברים. גם בארץ, שהחליטו יש הפריה חוץ גופית, היה דיון על ידי מומחים שהתחלו בהם רבנים, ועם ועדת הכנסת יש חוק. מה מותר לעשות להפריה, למי מותר לעשות להפריה חוץ גופית, ומה שידוע היום עושים את זה לאנשים חשוכי בנים. שעקרים ועקרות, שזו הדרך היחידה להביא ילדים לעולם, וגם לאלה שבאמת יכולים להביא, אבל הם מביאים ילדים בעלי מומים או שמגלים להפלות, אז עושים הפריה חוץ גופית כדי, אמנם יכולים להרות בלי זה, אבל כדי למיין את העובר, לקחת את העובר העשוי והתקין, ודרך זה להביא אותם שיביאו לעולם. אבל יותר מזה, עכשיו פה יש בעיה, החוק מזכיר דבר אחד בחוק לדבר כך, שכתוב כך שמותר לעשות את זה, וגם למי שיש ארבע בנים ממין אחד ורוצה לבקש מין אחר. בכלל, מי שיש לו ארבע בנים ורוצה הפריה חוץ גופית כדי לבחור שהבלד החמישי יהיה נקבה, או הפוך, מי שיש לו ארבע, חמש בנות, רוצה לבקש עכשיו להביא ילד, בן, והפריה חוץ גופית, לפי החוק מותר לו, יש עוד דבר סיום בחוק, או כשדברים נדירים, ודברים נדירים, זה הבא בהחלטת הוועדה. זאת אומרת, כך דרך אגב, אבל כפי ששמעתי וגם ראיתי את זה כך, בארצות אירופה יש החלטה ברורה שהפריה חוץ גופית נעשית רק לחשוכי פנים. לא למי שחמישה ילדים ולא עשרה ילדים ולא לדברים נדירים ונתנו החוק אסר לגמרי את הכל. בארצות הברית יש איזשהו פתח, אבל כאן בארץ יש ארבע ילדים אפשר להזמין מראש לבחור בבת, ארבע בנות אפשר לראות עוד ולצור בבית. והשנה היא מבחינה הלכתית, ומכלל הלכתית עולם, זאת בעיה באמת שאפשר לעשות את זה ומותר לעשות את זה בקצת הוועדה, אבל צריכים להיזהר באמת אם אפשר, אם כדאי, אם מותר לעשות את זה מבחינה הלכתית. ואני אקצר, חשבתי להביא את הדוגמאות, אבל למעשה השאלה היא לכאורה, כאדם שיש לו חמש בנות ומבקש להביא בן דרך הפריה חוץ גופית, וכאן בפרט הערכה יש לו גם טענה יותר, זה לא רק רצון פשוט, הוא רוצה לזכות בבן כדי לקיים מצווה קריאה ולוויה. וכל הזמן שאין לו בן לבד, הוא לא קיים את המצווה, לא שלים את המצווה. אז אם בשביל זה מותר לו לכאורה לעשות הפריה חוץ גופית. אבל כדאי לזכור דבר אחד, הפריה חוץ גופית היום מקובלת ואושרו בהרבה זוגות שלא יכלו להביא ילדים והביאו בהפריה חוץ גופית וכפי שאמרתי, אם פעם זה היה דבר שאסרו אותו, אבל אם לא רצו לשמוע עולם, הסיבה היותר בזמנו הייתה בגלל חשש שמא היו זיופים, כפי שהיה בעולם כאן וכל מקומות, שיזהו ובדיבו אחר, אבל היום ברוך השם די מכון פועה, ועם השליחה והכל, ברוך השם, המנהג שעושים את הדבר לחסוכי בנים, ולמי שלא יכול בדרך אחרת, גם אם הם יכולים להראות, אבל ילדים לא תקינים, שוודאי מפעילים, זה עושים את זה. אבל ברוך השם יש ברכה. דרך אגב אני רוצה לומר, יש רבנים שגם היום לא מתירים את הדבר. והסיבות, זאת אומרת, יש פה היתר, אבל צריכים לזכור היתר מבורך ורצוי, וממליצים עליו, אבל צריכים לזכור, זה לא חובה. גם כשזוג שאין לו ילדים, ויראו לי את הדרך אחת להביא חוץ גופית להביא ילדים בעולם, זה ודאי שהוא לא חייב מצד מצוות פורו. כך פוסק הרבים ואחרים, משום שגם אדם מצווה ביד ומביא רק בדרך כל הארץ. אבל כל ההתחקויות האלה הן מותרות, אם הן מותרות, לא אסורות. אבל הוא לא צריך יותר מזה. יש שאלה גדולה בהלכה, אם אדם זוג שיש לאבא, שיש לו בן, בהפריה חוץ גופית, אם הוא מתייחס לכלל אחריו. אם זאת אומרת, למה שסוף סוף יש דעות שאומרים שאבא זה לא הבעל הזרע, אלא ההורה, ושאם הוא לא פעל באופן מעשי בהיריון, הוא לא השתתף בהיריון, וזה עדיין, זאת אומרת, בהפריה חוץ גופית, עדיין זה לא נקרא אבא. לכן, זאת אומרת, אם כבר התירו, צריכים לזכור שבדרך כלל כל הפריה חוץ גופית צריכים להוציא את הזרע שלא בדרך בריאה. אמנם זה לא, זה עושה זרע לבטלה, משום שבכל אופן זה הוצאת זרע לשם הפריית הביצית שתושתל ברחם, ולשם למעשה לשם הרלב"ד, אבל זה ברור שכל ההיתרים האלה הם רק היתרים. בדיעבד, זאת אומרת, לכתחילה, אז התירו את זה למי שצריך. אבל לכן באמת, במקום שאין הכרח, שאפשר להביא דרך אחרת, עכשיו השאלה היא באמת, אבל אולי יש, מה עם ההכרח הזה שאדם אין לו בן? יש אדם חמש, יש לו חמש בנות, ורוצה בן, ויש לו מצווה, אז אמר לו, ולמה אחרי את המצווה הוא לא יקיים? משום שהמצווה זה לא חיוב להביא, וגם אם הוא יביא, זה לא מצוות קריאה ויגיע. יש מי שאומר שאפילו לא, שזה לא מתייחס אחריו. אבל גם אם מתייחס אחריו, אז הטענה של מצווה אין כאן. אלא מה? כמו שבשאר הדברים אמרנו, גם חסוכי בנים הם לא מצווים בפריה ורביעה, אם הם לא יכולים להביא ילדים. אונס רחמה פטרית. הוא לא חייב להתחכם ולחפש אבל. אנחנו רואים בצערם, ועדיין מתירים להם לעשות את זה. מותר וצריך לעשות את זה כדי להציל את המצוקתם. אז אם כך, נגיד באמת, יש מי שפוסקים כך, שכיוון שאדם שיש לו חמש בנות, הצער שלו הוא לא פחות ממי שאין לו ילדים. אבל בוודאי אין מה לעשות בצער, אבל צריך להתחשב בצער הזה. וצריך להוסיף יותר מזה, יש טענה שראיתי אותה בהלכה, שאמרו כך, אם יש לו חמש בנות, אם הוא לא יבחר את המין בהפריה חוץ גופית, אז הוא לא יהיה באחרים. אז יוצא שכל מה שעושים את זה, זה צורך ריבוי הילודה, אז כל ההפריה חוץ גופית זה ריבוי הילודה, אז אפשר להתיר, אולם זה לא מצווה, זה אבל יותר ברור שריבוי הילודה זה לא מצווה, ונכון שיש להער ועצר לדעריך, אבל זה לא מצווה כזאת של להתיר אותה למדיעבד נתחק בישראל. אבל גם בזה צריך לזכור דבר אחד, שפה, הנה זה באמת הדוגמה של פרצה, שברכה שצריכים להיזהר עליה רק מתי שצריך בהכרח. אבל ברגע שנפרצים לכם, זה יש פותן דעתך שלא תחייב אותה למית. ראשית כל, הקביעה הזאת של ארבע בנות, וארבע בנות מתחשבים בצורך, מי אמר שארבע בנות ולא שלוש ולא שתיים ולא אחת? מצד ההלכה יותר חשוב שיהיה לו בעיקר בן ולא אחרים. מצד שני, לכן, מחוץ לזה צריכים לזכור, יש הבדל, מי שלא יכול להביא ילדים, ויכול להביא רק בדרך הפריה חוץ גופית, אז בזה ובזה הוא יכול, אבל כאן למעשה הוא יכול להביא. מה שהוא לא רוצה להביא, אנחנו רואים שאם יש לו שבע, שמונה בנות, בסוף יביא בן. אז יש, בזרע הזה, כשלפני שממיינים אותו, יש לו אפשרות לבזרע, אז זה קיים. אז הצער הזה פשוט הוא, זה, אז זה בהפך, זה לא רק חוס שהוא תורם לאיבוי היהודה, זה בדיוק נפוך. אם היום החוק, היום החוק אומר שבארבע בנים מותר, ארבע בנות אפשר להביא בן, אז ייקח כל אחד אחרי ארבע בנות, יהיה מביא עוד בן, אז יותר מארבע בנות, הוא לא יביא יותר ממה שילד חמישי. אבל היום המציאות שמי שיש לו חמש ושש ושבע בנות ממשיכים להוליד כדי להביא. אז החוק הזה, גם לזה שיותר מארבע בנות אף אחד לא ינסה בכלל להביא, יביאו רק בנים. והעיקר אבל יותר חשוב שהפרצה הזאת, ודרך אגב, בזה אני מסיים, אני בחנתי ואמרתי, יש חוק שמזכיר הפרצה בחוסר ארבע בנות גם במקרים נדירים וחריגים, הוועדה תקבע. אז שאלתי באמת למה מתכוונים בנים, וזה מסוכן ביותר. ומה זה נקרא מקרים חריגים? אם יבוא אדם ויגיד שהוא נכנס לדיכאון, הבעל נכנס לדיכאון, שבלי, ואפילו בילד שני או שלישי, זה פיקוח נפש, בדיכאון, אז מותר להביא כאב שלישי. מה זה נקרא אותו דבר גם במקרים חריגים? שבין שהבעל יבוא ויגיד שהוא רוצה להתגרש. ואם לא יש לו שלוש בנות, הוא לא רוצה, לא יהיה לו בן, הוא מסכים להביא, לא להתגרש אם יבחרו את המי. וזה הפתח הגדול ביותר שיכול להביא למצב שזה כבר למעשה, רואים מה נקרא מדרון חלב, ודווקא בדברים האלה, לכן באמת, לדעתי גם להלכה, אם כי יש כאלה שאמרו שמותר לעשות את הדבר הזה, כדי לסגור את הפתח ולזכור שמותר, זה היתר ומותר ורצוי, אבל רק למי שבהכרח לא יכול להביא בדרך אחרת. אבל לבחור, שאז באמת מותר גם לבחור את המין, ועושים למשל, למשל שיש בעיה של זוג שיש להם בעיה שיכולים להביא לי שיש מחלות האופיליה, וידוע שזה רק אצל זכרים, בודקים בראש אם זה זכר או נקבה. אבל בשאר הדברים, חס ושלום, אם נתיר את זה או נתיר גם מה שצריך להתיר, אין הדבר סוף, ועל זה נאמר, תן דעתך שלא תחייב אותו למין. יש פה עוד דבר שכדאי לזכור אותו. עצם הפריה חוץ גופית, יש בה סיכון מסוים. נכון שיש היום הצלחות, ויש גם סיכון לעולם. אבל נכון שהיום עשה סטטיסטיקה, אבל שלא יש הצלחות בזה. אבל צריכים לזכור שההצלחות זה רק כשם הדבר נעשה בהיתר ובהכרח. על זה יש את השמירה ששומר פנים השם, לא ימנע פטור לאופן בתמיד. אבל כשרוצים את זה לא מתוך הכרח, מתוך רצון שגם לא יהיה בהם, או מתוך רצון שלא הכרח בדבר, כדאי להסתכל, ועדיין אין לנו בדיוק את הידיעה שזה לא מסוכן וזה לא רצון. לכן, לדעתנו, אין באמת צריכים מלבד מי שאין לו בנים, יש לו יש את ההיתר של האחוז גובי. מי שיש לו בנים, ויכול שיש לו עשר בנות, אבל להביא גם בשביל מצוות גבירה וירמיה, אין את ההיתר.